העניין של יום העצמאות בעצם הוא עניין המלכות. זה רשות המלכות, וזה בדרך למלכות. ורבותינו השאירו לנו פרקים בענייני מלכות. שיהיה לנו מקור נאמן לחקור ולהעמיק בדבר שאומנם נעלם מאיתנו במשך 2000 שנה, אבל אנחנו מצווים בדור הזה, יש לנו מצווה, וזה להקים מאפרה את מלכות ישראל. זה התפקיד שלנו. זה הדור שריבונו של עולם בחר בו לעסוק בהקמת מלכות ישראל. זה קודם כל צריך לקבל את זה באהבה ובענווה ובשמחה ובגבורה. כי להקים את מלכות ישראל זה לא תפקיד קל. כל דור קיבל תפקיד. אפשר לראות את זה כבר רמוז בנביא, קורא הדורות מראש. הקדוש ברוך הוא לא קורא הדורות מראש כדי להגיד מי יחיה באיזו שנה. ברוך שכן, אבל ודאי לא רק בשביל זה. אלא כל דור צריך להכיר את התפקיד שלו. תודה רבה. הדור הזה נבחר על ידי ריבונו של עולם, מסיבות כמוסות עמו, להקים את מלכות ישראל. טוב, שאלה, איפה אנחנו נלמד על מלכות ישראל? אנחנו נלמד על מלכות ישראל ממי שיקים, ישלים, ומאז נקרא מלך ישראל, דוד מלך ישראל. דווקא בתחילת הש"ס, מיד בהתחלה, מסכת ברכות, מסדרי הש"ס ראו לנכון לתת לנו תיאור מאוד מפורט של יומו של מלך ישראל. זה מעניין. מתחילים ללמוד ש"ס, מי שנכנס לישיבה אומרים לו, יש לך תפקיד, מה? לגמור את הש"ס. אבל מרוב שרוצים לגמור את הש"ס, לא צריך לשכוח להתחיל אותו מההתחלה. ומיד בהתחלה, מסכת ברכות, דפים ג' ד', תיאור יומו, יותר נכון, לילו ויומו של דוד מלך ישראל. מסכת ברכות. מסכת ברכות זה כשמה כן היא. היא עוסקת בעבודת השם. קריאת שמע, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית? תפילה, זמני תפילות, איך מתפללים. והנה דווקא בדפים הראשונים, מי זה דוד המלך? מעניין. מה סתם רבשי לא ידע איפה לספר על דוד המלך? אמר, אם אני לא אספר עליו בהתחלה, אני אשכח אחר כך. אז מיד בתחילת מסכת ברכות, הוא מיד התחיל לתאר יומו ולילו, לילו ויומו של דוד המלך. אז זה לא במקרה. למה דווקא שם? אז אנחנו נקרא קצת. יכול להיות שהשורה הראשונה לא מופיעה בצורה ברורה בצילום, אבל זה רק הקדמה. דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, רוח צפונית מנשבת בו, והיה מנגן מאליו. והיה דוד יושב ועוסק בתורה, עד שהגיע עמוד השחר. אם כן, מחצות לילה, קודם כל, לומדים תורה. זה ככה אצל דוד המלך. כדי לא לפספס את הזמן, ריבונו של עולם מסדר לו שעון מיוחד, כינור שמנגן מאליו. זה דבר, דרך נחמדה מאוד להתעורר, שהכינור מנגן מעצמו, מתעוררים, דרכיה דרכי נועם, מתחילים ללמוד תורה. זה מחצות לילה עד עלות השחר. טוב, מגיע עלות השחר. מה יהודי צדיק עושה, מגיע עלות השחר? ודאי. מתעורר מיד. כן? נוטל ידיים, מודה אני לפניך, נוטל ידיים, ברכות השחר, מתכונן לתפילה, מכין את עצמו, בודק את הציציות. כולו הכנה לקראת עבודת השם. הגיע עלות השחר, לא לפספס תפילת ותיקין. בדיוק בזריחה. בואו נראה אצל דוד המלך איך זה עובד. וכיוון שעלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו. מוקדם. חכמי ישראל מתייצבים אצל דוד המלך, דופקים בדלת, עמוד השחר. טוב. ואומרים לו, אדוננו המלך, כן? מה, באתם לקחת אותי למניין? עמך ישראל צריכין פרנסה. חכו. מה זאת אומרת חכו? עם ישראל צריך פרנסה. אמר להם, ילכו ויתפרנסו זה מזה. טוב, אז מה הבעיה? יפתחו חנויות, יעשו מסחר. אמרו לו, אין הקומץ מסביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. וקיצור, זה לא מספיק. אמר להם, לכו ופשטו ידיכם בגדוד. טוב, אז אין ברירה, אנחנו נצא להילחם. העמים שמסביב הם לא נחמדים. הם לא מאפשרים מסחר פתוח. זה עד היום אגב. זה לא השתנה. אז אנחנו, כיוון שאנחנו לא יכולים לחיות רק על עצמנו, ומסביב כולם עוינים, אדום, עמון, מואב, איפה שאתה לא מסתכל, רק תחליפו את השמות, היום זה יוצא אותו דבר, אז אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להתרחב. אם הכלכלה המקומית לא מספקת, נתרחב. אמר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד. מיד, יועצים באחיתופל, ונמלכים בסנדרין, ושואלים באורים ותומים. זה מלחמת רשות. אז צריך לעבור את כל התהליך של קבלת החלטות. אמר רב יוסף, מה יקרא? ואחרי אחיתופל יהיו יד המן בנייהו, ואביתר וצר צבא למלך יואב. אחיתופל זה יועץ, וכן הוא אומר, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם. יהו ידע בן בנייהו זה סנדרין, וכן הוא אומר, ובנייה בן יהו ידע על הקרתי ועל הפליטי, אביתר אלו אורים ותומים, ולמה נקרא שמם קרתי שקורטים דבריהם, פליטי שמופלאים במעשיהם, ולמה נקרא שמם אורים שמאירים את דבריהם, תומים שמשלימים את דבריהם, ואחר כך שר צבא למלך יואב, אמר רב יצחק בר רב עדה, מה יקראה שדוד המלך היה מתעורר מיד בחצות, שנאמר בתהילים, אורה כבודי, אורה הנבל, וכינור העירה שחר. זה סוגיה במסכת ברכות. זאת אומרת ככה, דוד המלך קם בחצות לילה, לומד תורה, עלות השחר, זהו. מה זהו? זהו, עכשיו אתה עוסק בצורכי ציבור. וחוזר חלילה. וככה זה היה לילו ויומו של דוד המלך. מה, כל בוקר בעלות השחר דופקים אצלו בדלת? כן. כל בוקר בעלות השחר דופקים אצלו בדלת. פעם זה כלכלה, פעם זה ביטחון, פעם זה ענייני מלכות. יש מספיק מה לעשות. זה סדר יומו של דוד המלך. תורה וניהול ענייני העם. אבל הגמרא יש המשך. והמשך הגמרא קשור לפסוק במזמור פיוו. תפילה לדוד, אתה אדוני אוזניך ענני כי אני ואביונני. יש גורסים שומרה נפשי, ויש גורסים שמרה נפשי, כי חסיד אני. הושע עבדך אתה אלוהי וכו'. זה המשך הגמרא עכשיו. מה הפירוש דוד המלך אומר שמרה נפשי כי חסיד אני? במה הוא חסיד? קם בחצות לילה? יש עוד. גם כתוב בשולחן ערוך. שראוי לקום בחצות הלילה להגיד תיקון חצות. זה דוד הוא לא מיוחד בזה. מה הוא התכוון להגיד? חוץ מזה, זה לא נשמע טוב שאדם יגיד על עצמו שמרה נפשי כי חסיד אני. מה זאת אומרת? אדם אומר על עצמו שהוא חסיד ונראה מוזר. נכון? אז החז"ל באים להסביר. לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני, שתי דעות. לוי ורבי יצחק. אחד אמר, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד 3 שעות. ואני, חצות לילה, אקום להודות לך. זאת אומרת, דעה ראשונה, למה הוא נקרא חסיד? כי המנהיגים בעולם, יש להם זמן. בבוקר קמים, יש טקס, השכמה לאט לאט. מביאים להם קפה למיטה, קוראים את העיתון, לאט לאט. לאט לאט. ואני, כבר חצות לילה, אני על הרגליים. טוב, באמת כל הכבוד. מה? הוא לא ישן הרבה. זה דעה ראשונה. דעה שנייה, וידך. כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני? שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודן. כלומר, כל מלכי מזרח ומערב, יש להם זמן לוועדה בינלאומית ביום שני, ועדה בינלאומית ביום חמישי, טיסה ביום ראשון, טיסה ביום שלישי, טיסה ביום חמישי, ונפגשים, ומדברים, ומפטפטים, ומתכבדים, ובכל מקום שטיחים אדומים, ואני, אני, כן? מה אני, דוד? ידיי מלוכלכות בדם, ובשפיר, ובשליה, כדי לתאר אישה לבעלה. אני מתעסק בהלכה, ובהלכות, זה לא בדרך כלל המנהיגים והמלכים מתעסקים בזה. זה עסק לרבנים. אבל לפעמים באים לשאול אותי שאלות בהלכה, ודברים שהם לא תמיד הכי נחמדים. כן, אבל מה לעשות? באים אליי. ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה, אני נמלח במפיבושת רבי ואומר לו, מפיבושת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תיארתי, יפה תימתי, ולא בושתי. אני מברר אם פסקתי נכון הלכה. באים אליי, שואלים אותי המון שאלות בהלכה, לפי הרשימה הזאת, שאלו אותו בכל השולחן ערוך. ואני עונה ככה, ועונה ככה, ופוסק, ודן, ודן בין בני אדם, וכל מיני דברים, ואחר כך אני הולך למפיבושת, יש לי איתו חברותה, ואני שואל אותו. מישהו בא אליי, שאל אותי ככה, וככה אני פסקתי, זה בסדר? כן, זה בסדר. טוב, אחר כך. אחר כך מישהו בא, שאל אותי שאלה כזאת, פסקתי ככה, זה בסדר? זה בסדר. ופה היית צריך להגיד ככה, טוב, בסדר, פעם הבאה אני יודע. רושם, יש לו פנקס, רושם. אז אומר דוד המלך, נו, אני לא חסיד לעומת מלכי מזרח ומערב. אני לא נקרא חסיד. מה זה? מה זה החסידות הזאת שעליה מדבר דוד המלך? מה הוא מתכוון? מה המכנה המשותף לשני ההסברים שניתנו על ידי שני החכמים, לוי ורבי יצחק? מה המכנה המשותף? נו, מה אתם אומרים? המכנה המשותף זה תורה. שהוא קם בחצות לילה ללמוד תורה, ולפי הדעה השנייה, שהוא מתעסק בלפסוק הלכה ולדון בכל סעיפי השולחן ערוך. פעם, הדעה, לפי דעה אחת שהוא לומד, לפי הדעה השנייה, שהוא עוסק בהלכה למעשה. נכון. מה עוד המכנה המשותף? ענווה מסירות נפש. למה ענווה? שהוא לא מתבייש לשאול את הרב שלו. אבל זה לא, אבל איך זה המכנה המשותף לשתי הדעות? פרנס על הציבור. קם בחצות לילה. זה מה שהוא אמר, שהוא קם בחצות לילה. זה עוד לא פרנס על הציבור. פרנס על הציבור זה בעלות השחר. ומה? מה הוא המכנה המשותף לשתי הדעות? מה? לא. פעם הוא אמר שהוא קם בחצות לילה לעומת המלכים שקמים בשלוש שעות בבוקר, ופעם שנייה הוא אומר שהוא דן בהלכה. באים לשאול אותו הרבה שאלות בהלכה, והוא דן בכולם. מה המכנה המשותף לשתי הדעות? כן? יפה מאוד. זה המכנה המשותף. תראו, מפורש. כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלוש שעות. זה הדעה הראשונה. ואידך, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם. כלומר, המכנה המשותף, אני לעומת מלכי מזרח ומערב. זה המכנה המשותף. וזה מביא את דוד המלך להגיד על עצמו, שמרה נפשי כי חסיד אני. אם כן, חסידותו של דוד כאן, היא לא במובן הפרטי, האישי. יש הרבה חסידים. במשך הדורות היו חסידים. אנשים שמדקדקים במצוות וקמים בדיוק בזמן, וקמים בחצות לילה, ומתפללים בהשכמה, וכו' וכו'. זה יש. לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר, הוא, לעומת מלכי מזרח ומערב. מה ראה דוד המלך להשוות את עצמו למלכי מזרח ומערב? מה אכפת לו? איך הוא יכול להתייצב לפני ריבונו של עולם, ולהגיד, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך להסתכל. תסתכל עליי, תסתכל על האחרים. תסתכל על המלכים האחרים. למה הוא צריך להשוות את עצמו לאחרים? למה זה מביא אותו להגדיר את עצמו כחסיד? ולמה רב אשי כותב את זה מיד בתחילת הש"ס? הרי מי שלומד מסכת ברכות הוא חייב להגיע לסוגיה הזאת. הוא רק תלמיד מתחיל. הוא שאל, איזו מסכת להתחיל בישיבה? אמרו לו, מה זאת אומרת? כולם מתחילים מסכת ברכות. תלמד מסכת ברכות. טוב, אני אלמד מסכת ברכות. לומד מסכת ברכות, אומרים לו, רק רגע, צריך לדבר על דוד המלך. זה אני רק תלמיד מתחיל, כבר מתחילים איתי על דוד המלך. למה? מה? מטרה. תסביר קצת.
אולי המטרה, למה לשאוף?
מה? להיות דוד המלך. כל אחד צריך לשאוף להיות דוד המלך. זה קבעת לנו רף מאוד גבוה. בשביל תלמיד מתחיל בישיבה, אומרים לו, ברוך הבא, אתה דוד שבדרך. תתכונן. אבל אתה לא רחוק מן התשובה. אתה לא רחוק מן התשובה. מאוד לא רחוק מן התשובה. מה זאת אומרת? שכל אדם פשוט יכול לנהוג מה שדוד המלך? לקום בחצות לילה?
יש את האפשרות להתענג על כל התעמודות שיש לו, על כל האפשרות שיש לו, ולמרות זאת הוא לא עושה את הדברים האלה, הוא לא...
זה אתה אומר.
מצד שני, ואדם פשוט שאין לו את כל האפשרויות האלה,
קל וחומר שהוא מצטרף. הוא ילמד על עצמו להיות דוד קטן, זה מה שאתה רוצה להגיד. נכון שמדברים על דוד המלך, אז אומרים, פה תלמד על דוד המלך, כי אם החלטה ללמוד תורה, אחרי אם אתה לומד מסכת ברכות, זה החלטה ללמוד תורה. אז אתה צריך, כל אחד צריך להיות מלך על עצמו. טוב, שיעור בעניין המלכות, מן הסתם נגיד לך כל מיני דברים. ככה הגדיר רבי יהודה הלוי את החסיד כמושל. אז הוא שואל, על מי למשול? אומרים לו, שיעור ראשון על עצמך. שיעור ראשון, למשול על עצמך. תהיה מלך, כן? מי זה הממלכה שלי? אתה. נא להכיר את הממלכה. אתה צריך להיות מלך על עצמך. אומר הרב קוק, פירושו אין היה על מסכת ברכות סעיף י' ד' לדוד שמרה נפשי כי חסדני, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם לא חסידני שכל מלכי אומות העולם ישנים עד שלוש שעות. אומר הרב ככה, פשטה דמילתה, באופן פשוט, דאחי אמר דוד, דעיקה חסידות שלו, הוא משום שהוא מלך. ומלכי אומות העולם אינם מתנהגים בדרך זה. על כן, לגבי הנהגת המלכים, נקראת הנהגתו בשם חסידות. על כן, הוא מבקש מישם יתברך שמירה. שלא ידמה עצמו לשאר מלכי אומות העולם. וזה אמר מענוותנותו. מה אומר הרב? אומר הרב, שיעור ראשון בהלכות חסידות. מה השיעור ראשון בהלכות חסידות? השיעור הראשון בהלכות חסידות זה במה אתה צריך להיות חסיד. זה השיעור הראשון. לא איך להיות חסיד, אלא במה להיות חסיד. מה זאת אומרת? אני אסביר לך. דוד המלך הוא מלך. הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מלך על ישראל. אם כן, מה ריבונו של עולם מצפה מחסיד? להיות חסיד, נכון, אבל במה? אני אסביר לך. אם אדם הוא רופא, הוא צריך להיות חסיד בענייני רפואה. אם הוא טייס, הוא צריך להיות חסיד בענייני טיסה. ואם הוא מלך, הוא צריך להיות חסיד בענייני מלכות. כי אם הוא יהיה חסיד במשהו אחר, על חשבון מה שהוא נבחר להיות, אז הוא לא חסיד. זה לא הגדרה של חסיד. אומר הרב באופן פשוט, על מה דוד המלך צריך להוכיח את חסידותו? מה, על זה שהוא מניח כמה זוגות תפילין? לא! זה לא חסידותו. על זה שהוא מדגדג בנטילת ידיים? לא! זה לא חסידותו. בזה הוא לא ייקרא חסיד. הוא צריך להיות חסיד במה שייחודי לו. קוראים לי דוד המלך. אם כן, אני חייב להפגין חסידות בענייני מלכות. עכשיו, זה פשוט? לא, זה המבחן האמיתי. בשביל דוד המלך, לקיים השולחן ערוך, זה פשוט. הוא פוגש את ריבונו של עולם כל הזמן, הוא מילתו על לשוני. אבל להיות מלך שלא כמו כל המלכים, זה הבעיה. על זה צריך להתפלל. למה? כי מלך הוא מלך. יש מה זה נקרא מלך. ולכן, ולכן זה טבעי אם הוא יהיה מלך ככל המלכים. הוא מלך, הוא בסדר גמור. אף אחד לא יבוא אליו בטענות. אף אחד לא יגיד לו, למה אתה קם בבוקר שלוש שעות אחרי כולם? מה זאת אומרת, אני מלך. הנכון, אתה צודק. אין טענה. ולמה אתה לא כל היום בישיבות ובאספות ונפגש עם כל גדולי עולם? אז זה באמת נכון, אתם צודקים. אני חייב להיפגש עם, לפגוש פלוני, ללחוץ את היד של פלוני, העיקר שהצלם יצלם, שנפגשתי ודיברתי ולחצתי ידיים. זה בסדר, אני מלך. אומר דוד המלך לריבונו של עולם, אני רק מתפלל לדבר אחד. שאני לא ארד ממדרגת החסידות שלי כמלך. זה סכנה מתמדת. כי אני יכול להחשות לעצמי. אני יכול כל רגע לרדת מזה. אני יכול לא להיות מיוחד כדוד המלך. ואין טענות לאף אחד כי אתה מלך. על זה אני מתפלל. שמרה נפשי שלא ידמה עצמו לשאר מלכי אומות העולם. החסידות שלי זה להיות מלך שונה מכולם. ואיך משיגים את זה? איך משיגים את מדרגת המלכות הזאת? שאלנו שאלה באמת בהתחלה. מה כל אחד אמור ללמוד מהצגת סדר יומו של דוד המלך? למה זה מוצג מיד בהתחלה? אדם לומד תורה. הוא גם אפילו לומד תורה מאוד. הוא מתאמץ. הוא לומד תורה מאוחר בלילה, קם מוקדם בבוקר. והוא לומד וקונה חוכמה. התורה הזאת, מה היא תעשה אצלו? זאת השאלה הגדולה. מה היא תעשה התורה הזאת שאדם יקנה? אצל האדם, איזה סוג אדם זה הולך לבנות. ואז בפני התלמיד המתחיל, שרק עכשיו מתחיל מסכת ברכות ממתי קוראים קרימה של ערבית, אומר רבשי, אמור אנחנו נראה לך את דוד המלך והתורה. אנחנו נציג בפניך את הצגה השלמה של הדברים. אתה חושב שהתורה תכניס אותך לארבע אמות של מציאות החיים שלך? ואנחנו נראה לך שתורה, תורת אמת, היא תעלה אותך למדרגה מלכותית. היא תעלה אותך למדרגה של הכלל, במדרגה היותר שלמה ויותר אמיתית, דוד מלך ישראל. כולנו לומדים תורה כדי שדוד המלך יהיה מלך על ישראל. אנחנו צריכים הרבה ללמוד ענייני המלכות, כי זה הרבה זמן שאנחנו מנותקים מן החוויה הזאת. הרבה זמן. אנחנו כל הזמן למדנו תורה. כל הזמן ישבנו בישיבות. כל הזמן העמדנו תלמידי חכמים. כל הזמן מסרנו את הנפש של התורה. אבל דווקא בשס באים להראות לך שתורה ומלכות הם לא שני עולמות. הם עולם אחד. המדרגה הזאת של תורה ומלכות כדבר אחד, הרמב״ם דאג להציג לנו מהר מאוד כשהוא עוסק בהלכות מלכים שחותמים את ספר משנה תורה. בואו תראו. אומר הרמב״ם, הלכות מלכים פרק ג', המלך אסור לשתות דרך שיחות, שנאמר במשלי על למלכים שתו יין, אלא יעוסק בתורה ובצורכי ישראל ביום ובלילה. תורה, צורכי ישראל. זהו, זה מלך. תורה וצורכי ישראל. אם הוא ישתה יין, זה יבטל אותו מתורה, זה יבטל אותו מצורכי ישראל. שנאמר, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו. יותר מזה, הוא גם צריך שני ספרי תורה. אחד מלווה אותו לכל מקום. צמוד אליו. ספר תורה צמוד אליו. כל הזמן. וכן לא יהיה שטוף בנשים. אפילו לא הייתה לו אלא אחת, לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטיפשים, שנאמר אל תיתן לנשים חליך. על הסרת ליבו הקפידה תורה, שנאמר ולא יסור לבבו. שליבו הוא לב כל קהל ישראל. לפיכך, דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם, שנאמר כל ימי חייו. אומר הרמב״ם, תבין שהמלך הוא הכי צריך להיות מחובר לתורה. כן, למה? כדי שליבו יהיה פנוי לעבודת העם. מה זאת אומרת? אבל אם הוא כל הזמן עסוק בתורה, ליבו יהיה פנוי לטובת העם? ודאי. כי הרי זאת כל מגמת התורה. הצלחת עם ישראל. זאת המטרה? בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו להר סיני. ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. סגולה מכל העמים, לצדך העליון על כל גוי הארץ. אם המלך לא יהיה נטו מחובר כל הזמן לתורה, ודברים אחרים יטו את ליבו, הוא לא יעסוק בצורכי ציבור. בנאמנות ובמסירות. למה? כי בתוך הלב שלו כל ישראל צריך להיות. איפה אתה מוצא את כל ישראל? בתורה. ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה, ראשי תיבות. התורה וישראל חדו. אז המלך הזה, שהוא כולו מסור לתורה, ואסור להזיז את עצמו מתורה, הוא זה שיהיה פנוי לצורכי ציבור. אתה חושב שאתה פנוי לצורכי ציבור בזה שאתה יושב על הכיסא ואתה מחכה. ואז אתה תדע לתת את העיצות הנכונות. ואתה תדע לכוון את עתידו של עם השם. שכל עניינו בעולם זה גילוי שמו יתברך. ככה אתה חושב שמלך יהיה מסוגל לעשות את זה? שהוא יעסוק בכל מיני עניינים פרטיים שמוזכרים כאן ברמב״ם? אז הוא לא יהיה פנוי לצורכי ציבור. כדי להיות מוכן לעבודת העם, צריך להיות מלא תורה. ככל שאדם יותר מלא תורה, תורת אמת, הוא יהיה יותר פנוי לעבודת העם. אומר הרמב״ם בפרק 11, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. מי זה המלך המשיח? מלך המשיח? הוא למד בבית ספר של דוד המלך. אם הוא לא היה בבית ספר הזה, הוא לא יכול להיות המשיח. הדבר הראשון שדורשים מן המשיח, האם למדת בבית ספר של דוד המלך? לא. זה לא למדת, אז מה, איך אתה יודע להיות מלך? זה התפקיד שלך אחרי. אנחנו מצפים ממך שאתה תחזיר אותנו לימי דוד המפוארים. כי בוא נגיד לך מה המשימות שלך. הוא בונה המקדש. בונה המקדש? כן. כי הרי עם השם צריך לעבוד את השם. אז באים אל המלך ואומרים למלך, כבוד המלך, כן, אתה יודע שיש לנו מצווה עלייה לרגל. נכון. ועלייה לרגל זה לבית המקדש. נכון. נו, איך עולים לרגל? עוד לא כבשת את ירושלים. אז זה נכון. צריך לכבוש את ירושלים. נו, קדימה לעבודה, מהר להכין, לכבוש את ירושלים. טוב, כבשת את ירושלים. כבוד המלך, אבל צריך להכין דרכים. איך נגיע כולנו לירושלים? אז זה נכון? נא להכין כבישים, לעלות לירושלים. אבל יש עוד בעיה. מה הבעיה? אם כולנו נעלה לירושלים, מה יקרה בכל הארץ? צריך שהגבולות יהיו פתוחים. כי אם כולנו עולים לירושלים ונכנסים מכל הכיוונים, אנחנו לא נוכל לעלות לרגל. כשאנחנו נחגוג בירושלים, האויבים יחגגו בכל הגבולות. אז אתם צודקים. אז אם כן, צריך פה שיהיה פה יראת אלוקים. על כל העמים שמסביב. אל מי פונים? אל המלך. עכשיו, אם המלך לא מבין את המשמעות של מקדש, טוב, יש לנו זמן. אין לנו זמן. הוא בונה המקדש. כשאומר הרמב״ם בונה המקדש, הוא לא התכוון שהוא בוחר את הקבלן. ובאים להציע לו כל מיני סוגים של אבנים. שלמה המלך בנה את בית המקדש כשאביו דוד השאיר לו את הכל. תוכניות, חומרים, אוצרות, זהב הכסף, מקום מדויק, והדרכות בכתב ובעל פה, איך בונים את המקדש. אבל דוד המלך הצהיר הרבה יותר מזה. הוא גמר לו את כל המלחמות. אם הוא לא היה גומר לו את כל המלחמות, הוא לא יכול לבנות את בית המקדש. למה? כי בית המקדש, כי בית תפילה ייקרא לכל העמים. ינחתו לפה מחבלים. הם יבואו להתפלל, ובדרך יפוצצו את הכל. אז אם כן, בונה המקדש, זה תוכנית שלמה. דוד המלך הגיע עד כמעט המפתח. אשר הקדוש ברוך הוא עצר אותו, אמר לו, תשאיר משהו לבן שלך. רק רגע, משהו, מה יעשה הבן שלך? עצור רגע, תעשה טובה. בכל זאת אולי תיתן לי. לא, 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 לא. צריך משהו לבן שלך. בונה המקדש. מקבץ נדחי ישראל. למה? כי הוא מבין שבלי לקבץ את כל ישראל לארצו, אנחנו לא חוזרים לקיים את התורה דאורייתא. לא שמיטין ולא יובלות. מה יהיה פה בית מקדש? כשרוב העולם, רוב היהודים מסתובבו בעולם. מדי פעם נשלח מייל דחוף לכל יהודי העולם. זה לא יפה, אין מניין בבית המקדש, לא הייתם מוכנים לבוא? זה לא הולך. זה הכל מתוך מבט אלוקי על המציאות. איך נבנה המבט הזה? וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוות האמורה בתורה. למה אתה כותב את זה בהלכות מלאכים? אתה יכול לכתוב את זה בהלכות תשובה. שמע הרמב״ם גם מדבר על המצב העתידי. תסתכלו בהלכות תשובה, פרקים ח' וט' וי', הוא מדבר על המצב העתידי. למה אתה כותב את זה בהלכות מלאכים? כי זה מוטל על המלך להביא למצב הזה. כי הוא צריך להיות עמל בזה. כי הוא צריך לדאוג שהתורה, הארץ תתמלא תורה, וכל הסדרים פה בארץ הזאת יפעלו מתוך תורה, כי הוא בעצמו כזה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין, למה מספרים לנו על סדר יומו של דוד המלך? קם בחצות לילה לעסוק בתורה, בעלות השחר צורכי ציבור, לאחר מכן כולם עוברים לפניו, ושואלים אותו שאלות בהלכה, והוא מתעסק בהלכה למה יעשה בתורה, כי הוא חי אותה. זה לא איזה דבר, טוב, זה נכון, יפה מאוד, צריך לכבד את התורה. הוא יורד לפרטי פרטים של קיום התורה הלכה למה יעשה. והבן שלו יעשה אותו דבר. צלצול. כן, כבוד המלך, כן, יש פה שתי נשים בחוץ. טוב, שתי נשים בחוץ. יש לי זמן עכשיו בשביל שתי נשים בחוץ, אבל הן רבות. מה קרה? אחת אומרת שזה התינוק שלה. השנייה אומרת שזה לא נכון, זה התינוק שלה. זה עניין למלך? זה בסדר בלוז שמכין לו המזכיר הכללי שתי נשים שרבות על איזה תינוק. והנביא מתאר את זה כפסגת החוכמה של שלמה המלך. איך יוצאים מן הפלונטר הזה? שתי נשים לא יודעים מה לעשות. כי להוריד את דבר השם לארץ, זה תפקיד המלך. לא להשאיר את האידאלים מרחפים בשמיים. איך אלוקים ניצב בעדת אל. ואז שלמה המלך עושה את המשפט הזה, ופתאום יוצאת בת קול ומאשרת את משפט שלמה. מה, ריבונו של עולם, גם אתה מתעסק בזה? אני חיכיתי שמישהו יתעסק פה בזה. כדי להגיד כמה זה חשוב לי. בסוף ימיו, דוד המלך ניהל מלחמות בזו אחר זו נגד הפלישתים. באחד מן המלחמות האחרונות הוא היה בסכנת נפשות. האח של גוליית רצה להתנקם בכל מחיר במה שדוד הרג את גוליית, והוא כמעט הרג את דוד. ככה מסופר בסוף ספר שמואל ב'. ואז, ואנשי דוד אומרים לדוד, אז נשבעו אנשי דוד לא למור, לא תצא עוד איתנו למחמה. אתה לא יכול להמשיך לסכן את עצמך ככה. לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תחבא את נער ישראל. מי זה נער ישראל? מי זה נער ישראל? למי הם מתכוונים? ולא תחבא את נער ישראל. הם מתכוונים למלך. הם מתכוונים עליו עצמו. הם אומרים לו, אתה לא יכול להמשיך לצאת למלחמה, כמעט הוא הרג אותך. ואתה נער ישראל. זה הכינוי שהם נותנים לדוד. למה קוראים לו נער ישראל? אומר מצודת דוד, כי המלך דומה הוא לנר המאיר ומשפיע לכל. אומר הרלב"ג, כאילו יאמרו שכל ישראל מושגחים בעבור דוד, וכאילו יחבא את נרם אם ימות במלחמה. זאת אומרת, הם אומרים ככה, אנחנו יודעים שאיך שהדברים מתנהלים איתנו כאן, איך ריבונו של עולם שומר עלינו ככה, ואנחנו מנצחים במלחמות, והכל נראה כמו שנראה, נראית מלכות את דוד ושלמה, זה בגללך, אנחנו יודעים את זה. אתה בעצם הנר פה. אז אם אתה תמות במלחמה, חס ושלום, אנחנו יודעים, הכל ישתנה פה. כל ענייני החיים שלנו כאן השתנו מן הקצה לקצה. ככה הם מכנים את דוד, נר ישראל. בספר אורות, הרב קוק, בפרקים המופלאים שנקראים למהלך האידאות בישראל, הרב בכמה שורות מתאר לפנינו איך זה היה נראה בדיוק, מלכות ברמה הזאת, במדרגה הזאת, איך זה, מה זה אומר? אומר ככה, זה מתחת הרמב״ם. לעד לא ישכח מזיכרונה, מזיכרונה של כנסת ישראל, אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה, בבניין הבית הראשון, באדר תפארת כבודו, ועוז החיים שהתגלה בו. בהבעת עושר האידאה האלוקית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיירה באשלמותה. מאמר מהזוהר מרב ככה, הכרנו, עוד מעט הוא הולך להגיד, בתקופה קצרה, זה לא נמשך הרבה זמן, המדרגה הזאת היא הייתה כל כך אידיאלית שהיא לא החזיקה מעמד הרבה זמן, אבל זה ניחת בנו. אנחנו חיים בתוך עומק הנפש. אנחנו חיים את המדרגה הזאת שנתגלתה אז בזמן שלמה. מה היה מיוחד במדרגה הזאת? הרב משתלמש כאן בביטוי, האידאה האלוקית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית. האידאה הלאוקית זה המחשבה השלמה, התאורה, בשיא גודלה. האידאה הלאומית זה ההופעה במציאות הארצית, המתלבשת בחיים של עם, של אומה, של ממלכה. עכשיו, אצל הגויים, שתי האידאות האלה, הן לא שייכות אחת לשנייה, הן ההפך, מצירות זו את זו, נאבקות זו בזו, נלחמות אחת בשנייה, וברומא החליטו סופית שצריך לחלק בין העולם ששייך לקיסר לבין העולם ששייך לשמיים. חותכים בין שני העולמות. אומר הרב, מה שדוד ושלמה הצליחו לעשות זה לשלב את שתי האידאות בהתאמה הרמונית עד כדי הגדרה של הזוהר הקדוש, שבזמן שלמה אנחנו במצב של ירח מלא. סיהרה באשלמותה. מה זה ירח מלא? מאברהם אבינו עד שלמה המלך יש 15 דורות. כנגד 15 הימים הראשונים של החודש, שהירח הולך ומתמלא, ובאמצע החודש מלא. זה שלמה המלך. שלמה מלשון שלמות. הכל בשלמות. אבל מה זה אומר? ירח מלא. ירח מלא זה אומר ככה, שהלילה כמו היום, שהאור שמאיר בירח מלא נותן לך לראות כמו ביום. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. כמו שאומר הנביא, ונוהגים לומר את זה בברכת הלבנה. מצליחים להאיר את הלילה של העולם הזה על ידי מלכות שמשלבת את האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. המציאות הזאת של ניהול ענייני העולם הזה היא מופעת הרצון האלוקי באופן מלא, בלי שום ניגוד אינטרסים, בלי שאחד מיצר את השני, עד כדי הבאת עושר העידה האלוקית והלאומית. והרב קרא לזה לפני זה אדר תפארת כבודו ועוז החיים. לא מחליש את החיים. אז באותה תקופה, אומר הרב, הקצרה בכמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים, כפי עצם טיבה וסיפוקה הפנימי, כפי שמה שמגיע לה, האידאה הלאומית הצליחה לשאוב רוח חיים מהאידאל האלוקי, ותינק זיו אדרה מהרעיון האלוקי הטהור. ההפך, משם יונקת את עוצמות החיים שלה. ובנוסף לזה, העושר הלאומי וחוסן כבודו אוסיף יפעה, יופי ואומץ אל הרעיון האלוקי. עד רבה, ההצלחה הארצית, הממלכתית, היא מוסיפה, היא נותנת תנו עוז לאלוקים, היא מוסיפה כוח להופעת הרעיון האלוקי בעולם. השם עוז לעמו ייתן. מפי הגבורה שמענו את עשרת הדיברות, שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי, והמחשבה האלוקית הברורה בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג. זה העונג. כששתי האידאות האלה משתלבות ופועלות יד ביד לקדם את העולם למדרגה של מקדש, למדרגה של שמיים וארץ, למדרגה שמלאכים כבני אדם, בני אדם כמלאכים, ואין פה שום סתירה, ויכולים לתת כל התוקף לחיים, וכל התוקף לעבודת אלוקים. חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. והתרומם על במותי השירה החיה האלוקית. העם מגיע אז למדרגה כזאת, שהוא חי בנועם כזה, בעונג כזה, בשמחה כזאת, בשלמות כזאת. הכל טוב. שפורצת שירה. והתרומם על במותי השירה החיה האלוקית ועל מרומי פאר החיים. הדר הגדולה הלאומית וזיו האהבה הטהורה והרננה. לא היה העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אבל מי כתב שיר השירים? שלמה המלך. רק על ידי השגת המדרגה הזאת, המדרגה השלמה שמופיע בזמן שלמה, דוד ושלמה, זה הולך תמיד ביחד, רק אז שיר השירים יכול להופיע בעולם. שיר השירים לא יכול להופיע בעולם אם במציאות אין את ההרמוניה הזאת הפשוטה בין שמיים וארץ. כי שיר השירים כולו צועק את זה, כולו אומר את זה, כולו אומר כבוד, כולו אומר עונג, כולו אומר אהבה, כולו אומר חיבה לכל. רק כשעם ישראל הצליח לממש בפועל את האידאל האלוקי הזה, אז שלמה המלך יכול להיות הצינור הנקי והטהור שדרכו יופיע שיר השירים בעולם. בלי זה זה לא יכול להופיע. שיר השירים היה במציאות. כיוון שהוא היה במציאות, אז הוא עכשיו יכול להיות חקוק בספר הספרים. אם הוא לא במציאות, זה נשאר שירה. העם שר את השיר הזה. זה השיר של עם ישראל שמגיע למדרגה הזאת שהייתה כמעט שלמות גמורה. ולא החזיק מעמד. בגלל מצב העולם. כי העולם עוד לא ראוי לזה. רק עם ישראל ידע את הסוד ולקח איתו את השיר הזה לדורי דורות. אבל הוא כל הזמן מלווה אותו, ויש מנהג לשיר שיר השירים דווקא בפסח, לומר את שיר השירים בפסח, זמן גאולת ישראל, בניסן יגלו, בניסן עתידין להיגאל, כי אנחנו מיד עם הגאולה שהייתה מוכנים וערוכים לחדש עולם שבו יופיע שיר השירים בפועל במציאות. אדם שבא ללמוד תורה צריך להחזיק כנגד עיניו את המדרגה הזאת של דוד המלך, של תורה ומלכות. תורה שהיא מלכות ומלכות שהיא תורה. כי במדרגה של כל אחד ואחד מאיתנו נמצא אותו גרעין שכשהוא לומד את תורה ומתרגם את זה בפועל במציאות החיים שלו, הוא שותף בהופעת המלכות השלמה הרואה בהרמוניה הזאת שבין האידאה האלוקית והדעה הלאומית את פסגת ההשגה התורנית, במובן לא רק הפרטי אלא בעיקר הכללי, לתקן עולם במלכות שדי. נזכה בעזרת השם להיות שותפים לזה.